על פי תורתו של הגאון רב משה פירא זצ"ל. לשון הברייתא בשבת כ"א עמוד ב' מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסלו ימי דחנוכה תמניה אינון דלא למספד בהם דלא דנות בהם שנקשו יבנים להיכל תמו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו על הפח אחד של שמן בלבד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול לא יבוא להדליק יום אחד נעשה בו נס ודליקו בו 8 ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה לשון רעשי ועשאום ימים טובים בהלל והודאה לא שאסורים במלאכה שלא נקבעו על לקרות הלל ולומר על הניסים בהודאה הפירוש הפשוט של המילים שימים הטובים האלה הם אינם ימים טובים לשום דבר אחר אלא הלל והודאה לגבי הלל והודאה יש להם שם של ימים טובים הקשר שבין הלל לשמחה הוא ברור יותר כך לדין הכתב הרמב״ם, אבל ראש שנה ביום הכיפורים אין בהם הלל, לפי שהם ימי תשובה ויראה בפחד, לא ימי שמחה יתרה. למדנו מזה שעניינו של הלל, שהוא נאמר בשמחה יתרה. הודעה בהרבה מקומות בתורה שבכתב אנו מוצאים קשר בין הודעה ושמחה. אלו פסוקים, מפורשים, כגון כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים הודו את השם צפקות, כי טוב השם כלעולם חסדו, מביאים תודה בית השם. תודה נאמרת באותו אופן כמו כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. אלה פסוקים מפורשים. מאוד לא מובן הקשר שבין אמירת תודה לבין שמחה. מדוע הוא חייב להיות שמח כדי לומר תודה? ומדוע אמירת תודה מביאה שמחה? מה השייכות בין הודאה ושמחה. במה מתקשרים שני הדברים האלה יחד? כאן כתוב ועשו מימים טובים בהלל והודעה. הלל זה דבר שיותר נתפס. הלל נקרא להלכה שמחה יתרה. כי גם זה בטבע הדברים, כשאדם שמח מאוד הוא מהלל. אבל הקשר בין אמירת תודה לשמחה הוא באמת דבר תמוע. במאה הימים שנקבעו לימי הודעה הם ימים טובים. מדוע הודעה יוצרת יום טוב? כי ניחם השם ציון, ניחם כל חובותיה ויעשה מדברה כעדן, וערבתה כגן השם, ססון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה. כדי לומר תודה צריכים יום טוב ושמחה יתרה? למה? ננסה להבין. בלשון הברייתא כתוב, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום. זה קשה מאוד, זה הרי לא היה כך. המלכות בית חשמונאי הייתה הרבה זמן אחר כך. אז באותה שעה, הם היו כהנים עד אתיהו כהן גדול ובנה, ולא היה עדיין שום זכר למלכות. המלכות באה זמן רב אחרי שנצחו את יוון. איך ניתן לומר, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום? משמע מזה שהניצחון קרה על ידי מלכות בית חשמונאי, וזה לא נכון. המקור לזה הפסוק במפורש בנבואת דניאל, שם הוא התנבא על מלכות יוון ואני בשנת אחת לדריווש, המדי עמדי למחזיק ולמעוז לי, למעוז לו, ואתה אמת אגיד לך הנה עוד שלושה מלאכים עומדים לפרס והרביעי יעשיר עושר גדול מכל וכחזקתו בעושרו יאיר הכל את מלכות יוון ועמד מלך גיבור ומושל ממשל רב ועשה כרצונו אומרים על זה כל הראשונים כאחד שהכוונה לאלכסנדר המלך הראשון של מלכות יוון וכעומדו תישבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמיים כתוב בשך הנבואה ועמד על כנו, מעביר נוגס, הדר מלכות, ובימים אחדים יישבר ולא באפיים ולא במלחמה. אומר על זה רשי, ועמד על כנו, מעביר נוגס, והתחזק על בסיסו, בהר המודעית, מתתיהו בן יוחנן, המעביר נוגס יוון מעל ישראל, והוא הדר מלכות בישראל, כי שר וגיבור יהיה הוא, חוז ארוך רב בני חשמונאים. מפורש בפסוק שהמעביר של אותו נוגס, המעביר של מלכות של מלך יוון, העביר אותו בכוח הדר מלכות. בפסוק כתוב הדר, כנראה בגלל הסמיכות. הנושא כאן הוא המלכות. מי שהעביר את אותו נוגס הייתה המלכות, אף שהמלכות עוד לא ניתנה להם. חייבים להגיד שהיה איזשהו עניין מלכות בעצם הניצחון של יוון. זה מה שהברייתא אומרת, והמקור לכך הוא בפסוק. הניצחון היה בכוח מלכות בית חשמונאי, אף פי שזה עדיין לא היה בפועל. אין כאן תיאור מצב עובדתי שכך וכך היה המעשה, שלהם עדיין לא היו מלכים. אבל כשכתוב בכל זאת, כשרבה מלכות בית חשמונאי, צריך לומר שהמלכות של בית חשמונאי הצטרפה לעצם הניצחון. זה מה שכתוב בפסוק, ועמד על כנו מעביר נוגס הדר מלכות. כוח המלכות יצא לאור בפועל אחר כך, אבל בכוח המלכות של בית חשמונאי היה ניצחון. ננסה להבין. בשני מקומות בפסוק בנבואת דניאל ישנה דגשה על מלכות יוון, שהמלכות נשברה עם עמידתה. וכעומדו תישבר מלכותו, כתוב, עד איזה שיעמוד, עמידתו תהיה סיבת ביטולו. כך גם בנבואה הקודמת, פרק ח', פסוקים ה' עד ח', בהמשך לנבואה על ארבעת המלכויות, ואני הייתי מבין ויני צפיר עיזים, בא מן המערב על פני כל ארץ ונוגע בארץ, והצפיר קרן חזות בין עיניו, ויבוא עד העיל בעל הקרניים, אשר ראיתי עומד לפני העובל, וארץ אליו וחמת כוחו, וראיתיו מגיע אצל העיל, והתמרמר אליו, ויחד העיל וישבור את שתי קרניו, ולא היה כוח בעיל לעמוד לפניו, וישליחהו ארצה, וירמסהו, ולא היה מציל העיל מידו, וצביר העיזים הגדיל עד מאוד, וכעצמו נשברה הקרן הגדולה, ותעלנה חזות ארבע תחתיה, לארבע רוחות השמיים, כתוב במפרשים וכעצמו, וכאשר נעשה חזק יותר. זה דומה למה שכתוב בנבואה השנייה, וכעומדו תישבר מלכותו. עם כוחו ותוקבו ועוצמה הגדולה, עם ההתחזקות הגדולה, זה עצמו היה הסיבה שהמלכות תישבר. נשברה הקרן הגדולה, כתוב. לשון רבי סעדיה גאון, וכאשר נתרברב מאוד, אז מת אלכסנדרוס שנקרא הקרן הגדולה. כשהוא מאוד גדל, עוצמתו גדלה מאוד, ועצמו נשברה הקרן הגדולה. אותה מלכות גדולה הגיעה להיות סתירת עצמה, וכעצמו זו הייתה הסיבה לשבירת המלכות. איך נבין את הדבר הזה? בנבואה הראשונה של דניאל הורד מלכות יוון דומה לנמר. הדבר מובהר בעריכות בדברי המהר"ל, בספר נר מצווה, שהמלכות הזאת היא עזה, והעוז הוא דבר שניתן במיוחד לנמר. הווי עז כנמר, כוח העזות שניתן למלכות הזאת, פירוש שאף אחד לא העיז כמו שהמלכות הזאת העיזה. אף אחד לא העיז לכבוש את כל העולם. הנבואה אמרה מראש שזאת מלכות שתהיה דומה לנמר, עז כנמר. המהר"ל מוסיף ומבאר שהעזות שלהם מכוח החוכמה. פירוש המילה עוז בלשון הקודש הוא כוח פועל ואיננו נפעל. כאשר המשנה מעמידת זה לעומת זה, היא מעמידה עז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן עדן. העוז והבוש הם זה לעומת זה. הבוש הוא מי שמתפאר, מה שקורה מסביב פועל בו הוא מתבייש. אז פנים או אז מצח, כפי שזה רגיל בלשון חכמים, זה נקרא דבר פועל. העוז הוא כוח לפעול באחרים ולא להיות נפעל מאף אחד. ארון הברית נקרא ארון וזכה, קום השם למנוחתך אתה וארון וזכה. ארון נקרא על שם העוז, מה שלא נמצא כן בשאר הכלים. ארון לא רק שהוא לא נפעל מאחרים, אלא אפילו להרים אותו לא צריך. כאשר צריכים לשאת אותו הוא נושא את נושאיו, הוא לא נפעל בכלל, הוא פועל. בכל מקום שהוא מגיע הוא מביא איתו את כל מה שהוא פועל. הוא מביא איתו ברכה וחליל להפך אם לא תנהגו כראוי. מי שאיז פנים נגד הארון, זה הפרץ שפרץ השם בעוזה. מישהו הושיט יד כי נדמה היה לו שהארון נפל. זו עזות מצח כנגד הארון. הארון בסכנה ואתה תציל אותו, על עזות מצח כזאת פרץ השם פרץ. יש כאן עוצמה מסוג מיוחד שהיא פועלת ולא נפעלת. זה העוז. על ישראל כתוב בגמרא שאין עזין שבאומות, ביצה חפי עמוד ב', שלמלא ניתנה תורה לישראל אין כל אומה בלשון יכולים לעמוד בפניהם. הכוח הזה היה גם ביוון. שורשו ועניינו של הכוח הזה בעיקר בחוכמה. השכל הוא דבר שכאשר הוא כתיקונו הוא פועל ולא נפעל. כל התפעלות באיזה אופן שהוא זה הפך השכל. עניינו של השכל להיות מעצב ולא להיות מעוצב, להיות קובע ולא להיות נקבע, להיות פועל ולא להיות נפעל. כל שכל שהוא נפעל הוא נקרא שכל רופף. זאת לא חוכמה ולא דעת. העניין שבחוכמה זה להיות פועל. משם נלקח כוח העזות. כך מסביר המהר"ל באריכות בתחילת ספר נר מצווה את הדמיון של יוון לנמר. חוצפה נקראת בלשון חז"ל עז פנים, וחוצפה נקראת בלשון חז"ל מלכותא בלא תגא. זו מלכות שאין לה כתר, מלכות שבעצם אין מה שיקיים אותה. למתבונן כך גם טבעם של דברים, שמלכות כזאת סותרת ומפקיעה את עצמה. זו מלכות שהיא חוצפה, מלכות שעניינה ההפך מכבוד, עניינה עזות. המערכת שנקראת בושת פנים זו צורה של כבוד. כאשר אדם עומד לפני מי שנכבד ממנו, אם הוא אמנם תופס את העובדה שאדם נכבד ממנו, הוא מתבייש. ובעבור זאת תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. כל מעמד הר סיני לא בא לבעבור נעשות אתכם בעל אלוקים. ובראשי לבעבור נעשות אתכם לגדל אתכם בעולם. שיצא לכם שם באומות שהם שהוא בכבודו נגלה לכם. נעשות לשון הרמה וגדולה. לנסות אתכם הכוונה לרומם אתכם, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו, ועל זה אומרים חז"ל במסכת נדרים, בעבור תהיה יראתו על פניכם, זו בושה, לבלתי תחתיו, ולמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא. תפיסה של רוממות באה ביחד עם בושה. זה בא יחד. הדברים האלה ידעו כרוכים. אז פנים מי שמופקע מכבוד מופקע מבושת. עניין הכבוד לא קיים אצלו, ומעילה עניין המלכות לא קיים אצלו, משום שעניינה של המלכות הוא כבוד. מלכות שבא מכוח החוצפה, מלכות שנתפסת בכוח, מלכות שפועלת בכוח עזות ולא בכוח כבוד, זו איננו מלכות. הברכה שמברכים על מלך, המלכי ישראל מברכים שחלק מכבודו לבשר ודם, והמלכי אקום מברכים שנתן מכבודו לבשר ודם. או שחלק או שנתן, אבל מכבודו. המלכות בעצם עניינה כבוד. לא מזכירים את המילה מלכות כשמברכים על מלך, אלא מזכירים רק את המילה כבוד. כאן עניינה של המלכות. כתרו של המלך הוא הכבוד. זהו התגה. מלכות שהיא עם תגה היא מלכות של כבוד. מלכות עם כבוד. מלכות שהיא בלא תגה זו מלכות שעניינה חוצפה. על זה היא עומדת וקיימת. זה הבסיס. ננסה להבין איפה שורש נקודת הכבוד, שהוא בעצם שורש עניינה של מלכות אמת. מי שזכר מלכות היה יהודה. הוא אבי המלכות בישראל. הוא זה שלא יסור שבט מיהודה המחוקק מבין רגליו. המלכות ניתנת לו נתינה גמורה, לעולם ועד. עד שברמב"ן כתוב שזה היה עונש הנורא של מלכות בית חשמונאי, שנחרטו כולם על שעברו על צוואת הזקן ונענשו בהם. הם עשו את עצמם מלכים ועשו שושלת של מלוכה שלא משבט יהודה. לכן הם נענשו בעונש נורא כל כך עד שלא נותר מהם שריד. כמו שכתוב בגמרא, כל מה דאמר מבית חשמונאי קטינה, עבדה הוא. יהודה הוא שזכה למלכות והוא שבי שלו. לא יסור שבט מיהודה המחוקק מבין רגליו. יהודה נקרא כך על שם ההודעה. זה שמו וזה מהותו. יהודה, אתה יודוך אחיך. בחז"ל כתוב על ההבדל שבין רחל ולאה שכל אחת תפסה פלח אחר. כל אחת תפסה צורת עבודה אחרת. רחל תפסה פלח שתיקה. ועמדו כל בני הבעלי מסתרין. זאת אומרת, שתקנים יצאו ממנה. בנימין יצא מרחל שהוא השתקן. אבנו נקראת יושפה ודורשים, יש פה פה ואינו מדבר. הוא מחזיק בידו את פיו. כך גם יצאו ממנו שאול, ודבר המלוכה לא יגיד לו. ואסתר, הנה אסתר מגדת מולדתה ואת עמה. כל אלו הם שתקנים בני שתקנים לאורך כל הדורות. כולם מבניה של רחל. לאה תפסה פלח הודיה, ויעמדו ממנה בעלי הודיה. יהודה, ויקר יהודה ביום הצדקה ממנו. ממני. דוד אמר הודו לשם כי טוב. דניאל אמר לך אלה, אבאתי, מהודי ומשבח ענה. אלה שיצאו מלאה שנקתה פלח הודיה, היא הייתה המודה. ראש לבעלי הודיה היה יהודה. שהוא הראש למלכות ממנו יצאו מלאכים. שני סוגי מלאכים זה דניאל ודוד. שתי צורות של מלכות. דוד, מלכות ישראל. ד, דניאל, מלכות ישראל, בזמן שהיינו נמצאים בין העמים, לעומת דוד, שהוא מלכות בישראל. המלכות יוצאת מהכוח הזה שנקרא הודיה, להודות. כך הדין, ונפסק להלכה, רמב"ם, מלכות תפילה פרק ה', הלכה י', שהמלך, כיוון שקורא השוב אינו זוקף, המלך כולו הודיה. יש את החוויה, זה דבר ששייך להודעה. והמלך, כיוון שקרא השוב אינו זוקף. ברור שהדבר הזה הוא על שם שורש המלכות. שורש המלכות היא מיהודה. שורשו של יהודה נמצא בעצם שמו. יהודה הוא המודה הגדול. וביאור רגע לדברי הימים על הפסוק הוד והדר לפניו עוד וחלבד מקומו מביא רגע הוד הנו יופי עצמות, כמו אור החמה שאור בו עצמית. והדר הוא נוגה הירח שמקבל מן השמש. כך מסביר רגע מה זה הוד ומה זה הדר. הוד זה יופי עצמי, יופי בעצם. הדר זה משקר אור חוזר, אור שנתקבל למחזיר את האור. זה נקרא הדר, גם בפירוש המילה הדר יש החזרה. משה רבנו זכה לקרני הוד ולא לקרני הדר. בספר משלי הגר מבאר את הפסוק פן תיתן לאחרים הודך, הודך בפרק ה' פסוק ת', שם הוא מזהיר מאוד להתרחק מאותה זרה, כי נופת תיתופנה ספסי זרה, וחלק משמן חכה ואחריתה מרה כלענה, חדה כחרב פיות, רגליה יורדות מוות שעוד, מוות שעוד שעדיה יתמחו. ואתה, בנים שמו לי ואל תסור מאמרי פי, הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה, פן תיתן לאחרים עודיך ושנותיך לאכזרי. פן, רשי, אם כן תקרב אל אותה זרה, תיתן לאחרים עודיך. אז זה אומר הגרא, ההוד הזה הוא קלסטר פנים. הדרת פנים הוא מבחוץ, והוד הוא הטוב שממנו בא הדרת פנים. הדרת פנים זהו האור שחוזר ויוצא ובוקע ונתפס על ידי כולם. אבל הדרת פנים הזאת באה על ידי ההוד שהוא מבפנים. בהדרת הפנים אין ביטוי לאור בעצמו. זאת הדרת פנים. מי שזכה לאור עצמו זה משה רבנו שזכה לקרני הוד. אומרים הדרת פנים אנו יודעים שיש הוד. אבל ההוד עצמו עומק והשורש של ההרע מבחוץ, שבחוץ. בגמרא בתחילת פסחים כתוב על הפסוק ויקרא אלוקים לאור יום, על מאור יממה הוא, הרי כאמר למאיר ובא קרא יום. ומה שכתוב בגמרא שם קרא יחמר לאונורא הפקדי המצוות הדימה, מה רשי אומר, היי ויקרא לאו קריאת שם הוא דתימה שקראת שם אור יום, אלא קרא לבריאה המאירה שברא מהוד מעטה לבושו. נמצא שאור שנברא בעולם אותה בריאה מאירה, השם ברא מהוד מעטה לבושו. הלבוש תמיד מכסה על ההוד, כי על עצמותו של הדבר מכסה הלבוש. אבל הבריאה מאירה נברא מהוד מעטה לבושו. כמו שלמדנו מדברי הגרא, עניינו של ההוד הוא עד כמה שבוקע אור מאיר החוצה על האדם. עד כמה שיש הערה החוצה לעצמיותו שלו. אור העצמית. הערה הזאת נקראת הוד. בורא העולם, הוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו ב... תלמצא לבב. הוד והדר לבשת בקופתה לדלב. אלו הם שני לבושים שונים. לדידן, ההוד מאיר את העצמות בעצמה. המודה האמיתי הוא מי שיודע את גבולות עצמו ואת גבולות מה שניתן לו. הוא המודה באמת. דהיינו מי שעצמיותו מאירה אצלו היטב, יודע מה הוא ומה ניתן לו מבחוץ. מה לא הוא. זה לא שלו, ועל זה הוא חייב להודות. תפיסה כזאת מחייבת הודעה. זה לא שלי, וזה ניתן לי. אדם שלא מודה לא תופס את עצמיותו נכון, הוא תופס את עצמו עם כל מה שניתן לו. הוא מבין שזה שלו. אז למה להודות? זה לא הוא עצמו בכלל. זה דבר שניתן לו מבחוץ, אבל הוא תופס את זה כהרחבה של האני שלו. אנחנו אומרים תודה, כל צעד ושלום, ואנחנו לא מודים. אנחנו בדרך כלל כופרים. מודה זה מי שמודה שזה לא שלו. הפעם מודה את השם שנתתי יותר מחלקי המרליה, קיבלתי מה שלא מגיע לי. ארבע אנשים צריכים היו ללדת את השבטים, וזה מתחלק לשלושה בנים לכל אחת. יהודה הוא הבן הרביעי, לקח זה לא מגיע לי, הוא כולו תורה. תודה. הפעם מודה את השם. כל מי שתופס נכון את עצמו בהכרח מודה, כל מי שלא מודה בהכרח תופס את עצמו בשקר. כל תפיסת עצמו היא שקרית. כאן סוד עניין המלכות בעצם. הדברים היו נפלאים מאוד, ובעזרת השם יתברך, בשיעור הבא אנחנו נמשיך הלאה. שלום שלום, אהוביי, ילידיי, מורי ורבותיי.